כיצד משפיע החיסול סולימני והתגובה באיראן עליו, גם נגד בסיסים אמריקניים בעיראק? כיצד כל זה משפיע על האימות בין שתי המדינות, על המציאות בעיראק ועל המציאות במזרח התיכון בכלל? ועוד לא הזכרנו את נושא הגרעין, שגם הוא עולה מחדש לכותרות בימים האחרונים. עמנו שניים מבחירי החוקרים שלנו, סימה שיין ואלדד שביט. נעזר בכם כדי להבין את השיקולים של כל אחד משני הצדדים, ארצות הברית ואיראן, וגם את ההשלכות על המעגלים שמסביב לזירת האימות, כולל על ישראל. נתחיל איתך, סימה, האם חיסול סולימני והמצוקות והאתגרים שאיראן ניצבת בפניהם, יובילו לשינוי במדיניות התגובה האיראנית ללחץ המקסימלי שמפעיל עליה טראמפ? ועוד לגבי אתגרים שאימן מתמודדת איראן בימים אלה, מהלך התגובה של מדינות האיחוד האירופי לצעדי הנסיגה של איראן מהסכם הגרעין.
טוב, כמו שאתה יודע, נגעת בהרבה מאוד סוגיות בשאלה שלך, ובאמת יש כאן הצבר של התפתחויות שמעמידות את איראן בפני הצורך לקבל, לעשות הערכת מצב אולי מחודשת, לא אולי, מחודשת, וגם לנסות להביא, לקבש איזושהי מדיניות. אז אולי נגיד מילה על כל אחד מהנושאים שהעלית. קודם כל, החיסול של סולימני הוא ללא ספק הפתעה רבתי של באיראן. האיראנים העריכו, ולכן גם סולימני התנהל בצורה של ביטחון עצמי מופרז. האיראנים העריכו שטראמפ לא רוצה ללכת למלחמה, הוא לא רצה בעבר, בטח הוא לא רוצה בשנת בחירות, לכן הוא לא מגיב על שום דבר, והוא בסך הכל במצב רוח של יציאה מהמזרח התיכון. ועל הרקע הזה, האירוע של החיסול של סולימני הוא הפתעה גדולה מאוד, הוא משנה את כל הערכת, צריך לשנות את כל הערכת המצב של האיראנים, והם צריכים לשאול את עצמם איפה טעינו ומה יהיה, מה המשמעויות של זה להמשך. המשמעות הראשונה שהם צריכים להשיג זה שהאמריקאים יהיו מוכנים לעשות, וטראמפ אישית יהיו מוכנים לעשות צעדים כאלה שמסלימים את המצב. זאת אומרת, אם הם חשבו שיש להם יד חופשית, הם יכולים כל פעם לראות על השגרירות, על כל מיני מקומות, ולעשות כאוות נפשם ולתקוף את מתקני הרמקו בסעודיה, והדברים יעברו ללא תגובה, היום הם צריכים לשבת ולחשוב, להניח שעל כל דבר תהיה תגובה. אז זה שינוי אחד מאוד מאוד גדול. השינוי השני הוא כמובן היעדרותו של סולימני. אין ספק שסולימני היה, הוא 20 ומשהו שנים היה בתפקיד הזה, צבר הרבה מאוד ניסיון, צבר, יצר תשתית של כוח קוץ וגורמים אחרים ומיליציות שיעות במזרח התיכון, והוא היה דמות מפתח בכל הדיונים בתהליך קבלת ההחלטות על המדיניות האזורית של איראן. ולכן היעדרותו היא בלי שום ספק משפיעה. אני לא מציעה לחשוב שכשהוא איננו אז אין מדיניות ולא יודעים מה לעשות, זה כמובן לא המצב, מחליפו בסך הכל היה סגנו הרבה שנים, התשתית קיימת, זאת אומרת יש דברים שהם ימשיכו להתנהל, אבל אני חושבת שהדרותו תורגש בוודאי בתקופה הראשונית. הדבר הנוסף זה הסוגיה של הגרעין באמת, מצד אחד האיראנים הודיעו מלכתחילה משנה ממאי האחרון כשהם התחילו לסגת מההסכם, שכל חודשיים הם יודיעו על צעד נוסף, כל עוד הסנקציות בתוקפן. ואכן, במועד שהם הודיעו, היה המועד שהם היו צריכים להודיע, זאת אומרת, הם לא הקדימו משהו. אבל בנסיבות שנוצרו, המהלך ההודעה האיראנית האחרונה אומרת למעשה, אנחנו לא מוגבלים בשום דבר שקשור להעשרת אורניום. לא בכמות, לא ברמת ההעשרה, לא בכמות הצנטריפוגות, בשום נושא. זאת אמירה כללית, האיראנים בשלב זה לא אמרו מה הם מתכוונים לעשות, והם בינתיים לא אומרים, וזה משאיר להם מרחב תמרון, כן להעלות את רמת ההשערה, לא להעלות, כל מיני דברים שהם יכולים לעשות במסגרת המסלול ההשערה שלהם. המהלך של האירופאים, עכשיו הוא מהלך ששם את האיראנים בשלה. קודם כל האירופאים לא יכלו להמשיך להתעלם ממה שקורה. גם בגלל האמירה האיראנית שהם לא מוגבלים יותר על ידי ההסכם, שבוא נגיד את האמת, זה למעשה מבטל את ההסכם מבחינת האיראנים, גם אם הם לא השתמשו במילים האלה, ההפך, הם אמרו, אנחנו עדיין בתוך ההסכם, מי שאם יורידו את הסנקציות, תמיד אפשר לחזור אחורה, אבל המשמעות באמת בפועל, אם הם יתחילו לממש את האמירה הזאת, המשמעות היא שההסכם לא קיים. מבחינתם, וגם מבחינת האמריקאים הוא כבר מזמן לא קיים, אז אין בעצם הסכם. לכן מה שהאירופאים בעצם עשו, הם באו ואמרו שני דברים מאוד חשובים. הם אמרו, א', אנחנו מחויבים להסכם, ואנחנו חושבים שהוא חשוב, ואנחנו רוצים להמשיך אותו, ושניים, במסגרת ההסכם, אנחנו מפעילים את המנגנון לטיפול בחילוקי דעות. יש לנו חילוקי דעות עם איראן, אנחנו דורשים מאיראן לחזור בה מכל הצעדים שמפרים את ההסכם, ולכן, ואיראן לא מסכימה, יש לנו חילוקי דעות, אנחנו בוא נשב ונדון בהם. האירופאים אומרים, אנחנו לא מתכוונים כרגע להגיע לסוף התהליך. סוף התהליך זה להעביר את הנושא למועצת הביטחון, ובעצם להחזיר את כל הסנקציות, גם של מועצת הביטחון וגם של האירופאים. אנחנו לא מתכוונים, אבל צריך לקחת, האיראנים צריכים לקחת בחשבון, שאם מתחילים את התהליך הזה, זה כדור שמתגלגל, והוא יכול להתגלגל גם למועצת הביטחון. זאת אומרת, והנושא האחרון שהזכרת זה המטוס האוקראיני, שהוא באמת לגמרי לא בקשר, אבל ברור שאם האיראנים באיזשהו מקום היו חושבים, הם היו סוגרים את המרחב האווירי שלהם לטיסות, כי הם הבינו, כי הם חששו מתגובה אמריקאית. העובדה שהם לא עשו את זה, או רשלנות, או דווקא ההפך. ניסיון לייצר איזושהי חסינות לפגיעות אמריקאיות בגלל תעופה אזרחית, שני הדברים האלה הוכיחו את עצמם כאסון גדול, ומבחינת האיראנים האסון הוא לא רק שהם הפילו מטוס אזרחי, שזה דבר בלתי מתקבל על הדעת, אלא שגם היו בו 80 איראנים ממיטב הנוער שלמדו באוניברסיטאות הטובות, ולכן אנחנו רואים היום הפגנות בכל האוניברסיטאות, 3 ימים ברצף כבר, אולי 4 אפילו, וזה לא נראה שזה, אולי לא בממדים גדולים, אבל זה לא נראה שזה נפסק.
כן, זה יצא ממש אפקט בומרנג.
נכון. כלומר, איראן צריכה לעשות חשיבה מחדש בכל התחומים שהיא עוסקת בהם, גם בגרעין, גם באזורי, גם בזירה הפנימית. הם מנסים, טראמפ איים עליהם שהם לא יהרגו אנשים, הם מנסים לא להרוג. אני לא יודעת אם זה יימשך, אבל להרוג סטודנטים זה יותר מסובך ממה שהיה קודם. המצב לא פשוט באיראן, והוא מאוד לא פשוט, והמשטר הזה לא בטוח שהוא בנוי לעשות שינויים משמעותיים במדיניות שלו.
אז המצב לא פשוט באיראן, אומרת סימה. אלדד, איך אפשר לנתח את תמונת המצב בארצות הברית? האם חיסול סולימני יביא לשינוי במדיניות האמריקנית? האם לחצים צבאיים יהפכו להיות חלק מארגז הכלים של הלחץ המקסימלי? או שאותן מגמות שראינו קודם לכן יימשכו, ומה שראינו בימים האחרונים זה מעין חריג לכלל?
הממשל האמריקאי, מאז החליט לצאת מהסכם הגרעין, מנהל מדיניות של מקסימום לחצים על איראן, מתוך מטרה ברורה אחת, קודם כל להחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן, כדי להגיע להסכם חדש, שיהיה מקובל על הנשיא טראמפ, ובראייתו יהיה שונה מההסכם הגרעין הקודם. הלחצים האלה הלכו וגברו, וביתר שאת בשנה האחרונה, והתמקדו בעיקר בסנקציות כלכליות. כל הניסיונות של האיראנים לאתגר את הממשל האמריקאי ואת הקהילה הבינלאומית, בסך הכל לא זכו למענה האמריקאי, אם זה היה תקיפה בסעודיה, ואם זה היה תקיפה של מחליות, ועוד פעילויות אחרות שאיראן עשתה בעיראק או במקומות אחרים. מה שהיה שינוי במהלך הזה שטראמפ החליט עליו לחסל את קאסם סולימני, היה שהאיראנים, או בעלי בריתם של האיראנים, חצו קו אדום, שטראמפ שם כל הזמן, שזה פגיעה באמריקאים, או פגיעה מהותית בסמלים האמריקאים. ואני רוצה להזכיר שקבלן אמריקאי נהרג בעיראק, ולאחר מכן, האיראנים כנראה, או בשושבינות איראנית, היה מהלך של ניסיון לחדור לתוך השגרירות האמריקאית בבגדד. זה שם את טראמפ בפינה וחייב אותו להגיע לאיזשהו, להחליט על איזשהו מהלך שהוא לא רצה מראש. ובסופו של דבר חוסל קאסם סולימני, שיש לזה בהחלט משמעויות מאוד מהותיות מבחינת איראן, כפי שסימה תיארה מקודם. אבל עכשיו אנחנו רואים איזשהו תהליך שבמסגרתו האמריקאים מצד אחד הם מנסים למנף את החיסול של קאסם סולימני כדי להגביר את הלחץ על איראן, אבל מצד שני הם משדרים מסר ששוב, הם לא רוצים עימות צבאי. אני חושב שטראמפ אמר את זה בצורה מאוד ברורה, וגם עשה כל מיני צעדים כדי להבהיר לאיראנים, שהמהלך של קאסם סולימני הוא מהלך אחד, והוא לא נועד כדי להביא למלחמה בין שני הצדדים. והמסר שלפחות האיראנים יכולים להבין מכך שהאמריקאים לא הגיבו על הטילים שהאיראנים שיגרו לבסיסים שבהם מצויים אמריקאים בעיראק, היה זה שכל עוד לא נהרג אמריקאי, אנחנו עוד פעם נמצאים בסיטואציה הזאת שהממשל האמריקאי לא מגיב. יש למעשה שלושה אתגרים מרכזיים שאיראן מציבה, שאיתם האמריקאים מתמודדים. אחד זה פעילויות מאתגרות נגד בעלי ברית אמריקאים באזור. דבר שני זה הנושא של הגרעין, החריגות מהסכם הגרעין, כפי שסימה תיארה. ודבר שלישי זה הפעילות השיטתית שהיא עושה כבר הרבה מאוד זמן, לבנות את היכולת ואת ההשפעה שלה במזרח התיכון. אני חושב שלאמריקאים אין מענה, אין אסטרטגיה מסודרת כדי להתמודד עם אותם אתגרים שהאיראנים מציבים לממשל האמריקאי. כי המטרה המרכזית של טראמפ זה להשתמש בסנקציות נגד איראן, כדי לדחוק את המשטר האיראני לפינה, וכדי לחייב אותו, או לכפות עליו קנייה ולבוא למסע ומתן. זה לא עובד, זה לא עבד, והסבירות שזה יעבוד היא כנראה לא גבוהה. ואנחנו רואים את זה כבר היום, מאז שחוסל קאסם סולימני, נמשכים, הפעילויות האיראניות נמשכות, אחד זה בנושא הגרעין נקטו, דבר שני בעיראק נמשכים שגורי רקטות, כך שבסך הכל אנחנו חוזרים אחורה. עכשיו צריך להבין שבארצות הברית נכנסת לשנת בחירות, והדינמיקה היא דינמיקה שבדרך כלל לא רוצים להגיע לאימות צבאי ולא להגיע למלחמה, יש עכשיו גם תהליך בקונגרס, וכנראה גם בסנאט, בתמיכה של סנאטורים רפובליקנים, כדי להציב איזושהי חקיקה שתגביל את הנשיא לעשות פעולות של כוח. אז גם אם הנשיא יטיל על זה וטו, בסופו של דבר זה משדר את המסר הברור שבארצות הברית אין את המוטיבציה לצאת למערכה צבאית, כך שהיא תתקשה ללא רגל צבאית, שאותה היא לא רוצה להציב, להתמודד עם אותם אתגרים שהאיראנים ימשיכו להציב מולה.
עכשיו אני רוצה לשמוע מכל אחד מכם מה התרחישים הסבירים להמשך הסיפור הזה, שכן אנחנו קיבלנו כל מיני איתותים צבאיים לצד מדיניים, וצריך מזה לגבש איזושהי הערכה. אז השאלה היא, האם האיתותים שמגיעים מוושינגטון ומטהרן בימים האחרונים מעידים על ניסיון להנמיך את גובה הלהבות, כי כמו שאתה אמרת, שני הצדים הרי לא רוצים להיגרר למלחמה, ואולי גם לחדש בהמשך את המסע ומתן בעניין הגרעין, עדיפות שמקובלת על שני הצדדים, או שהכיוון הוא אחר?
תראי, זה כמובן, זאת השאלה המרכזית, וכמובן גם ההשלכות של התרחישים האלה על ישראל. אני חושבת שבגדול, אם אני הייתי צריכה להעריך עכשיו, נראה שהאיראנים לא מתכוונים לחזור למסע ומתן בשנת הבחירות של טראמפ. זה מתנה גדולה מדי לטראמפ על כל מה שהוא עשה להם, ואני חושבת שכחיסול סולימני רק מעצים את החוסר הרצון שלהם לעשות איזושהי מחווה לטראמפ. כמו שאמרתי גם קודם, הם לא מאמינים לטראמפ, והם מבינים שאם הם ייכנסו למסע ומתן עכשיו עם ארצות הברית, הם נכנסים מנקודת חולשה כלכלית ופוליטית וכל מה שאפשר, וגם הם נכנסים מהנקודה הנוכחית כבר. זאת אומרת, זה לא מסע ומתן שנפתח, אלא שאוקיי, יש את ההסכם, אתם חייבים לחזור להסכם, עכשיו בואו נראה מה אנחנו רוצים מכם עוד. והאיראנים מבינים שהם במצב מאוד בעייתי אם הם חוזרים לשולחן המסע ומתן. לכן אני חושבת שאם לא יקרה משהו דרמטי, אני חושבת שהאיראנים לא ירצו בשנה הקרובה לחזור למסע ומתן. אני מסייגת את זה ואומר דבר אחד, שיהיה ברור שאם ארצות הברית, אם טראמפ יהיה מוכן לעשות הקלה בסנקציות, כמו למשל מה שהיה מדובר בעבר, אפשרות לאפשר לאיראן לייצא נפט סדר גודל של מיליון, מיליון וחצי חביות ליום, שזה יהיה הכנסה לקופה האיראנית וזה מאוד חשוב להם. אם זה יקרה, איראן בחריקת שיניים תהיה מוכנה לחזור לסוג של מסע ומתן. קשה לראות שזה קורה, להפך, הדבר הראשון שטראמפ עשה, הוא דווקא הביא, שמו הממשל האמריקאי, הוסיף סנקציות נוספות, לא דרמטיות, אבל נוספות על האיראנים בימים האחרונים. לכן, קשה לראות שיש איזשהו מכנה משותף שאפשר לייצר עליו איזשהו בסיס לתחילת מסע ומתן. זה מה שאגב האירופאים היו רוצים, בתוך ההודעה שלהם הם גם הזכירו את כל המאמצים הדיפלומטיים שלהם, ואת המאמצים, את היוזמה של הצרפתים, של הנשיא מקרון, שניסה לחבר בין רוחני לבין טראמפ ולייצר איזו הבנה, לא הצליח. אז אני, קשה לי לראות, אלא אם יהיה את השינוי הזה בצד האמריקאי, קשה לי לראות שהצדדים מגיעים למסע ומתן. לכן, לא יהיה מסע ומתן, מה כן יהיה? מצד אחד לא מסע ומתן, מצד שני שני הצדדים לא רוצים להגיע למלחמה. והקרב במרכאות, המאבק יהיה על השטח האפור בין שני הקצוות האלה. עכשיו, צריך לזכור שאנחנו פה במאבק שהוא לא רק איראן, ארצות הברית, אלא הוא גם המיליציות העיראקיות, שכבר יש להם אג'נדה גם משל עצמם, אמנם הם בתיאום מלא עם איראן, אבל בואו נלא נשכח, הרגו להם את הבכיר שלהם, מוהנדס, שהוא היה ראש המיליציה של קטאי בחיזבאללה, גם הם רוצים לנקום. זאת אומרת, יש פה, וגם הם, והם והאיראנים ביחד רוצים לסלק את ארצות הברית מאיראק. זאת אומרת, יש פה מאבק שיהיה לו גם היבטים פוליטיים, הפגנות בציבור, ראינו את מוקטד הסדר אתמול הוא מציע לאנשים שלו לצאת לרחובות ולדרוש את סילוק האמריקאים, אז יהיה לזה גם היבט כזה, וגם היבט צבאי אני חושבת, מדי פעם יריות על גורמים כאלה ואחרים, יש, אני חושבת שאנחנו נראה מקומות שונים בעולם, לאו דווקא רק בעיראק, שבהם פתאום נמצא שהיו חיסולים, שירו כל מיני דברים של מיליציות, גורמים פרו-איראנים, גורמים שהאיראנים יכולים לגייס אותם, שיש להם אינטרס נגד ארצות הברית, אפילו אם הם לא פרו-איראנים, כדי להפעיל אותם. אני חושבת שאנחנו נראה את זה לאורך כל השנה. פעולות טרור בכל מיני מקומות.
אלדד.
אני בסך הכל מסכים עם מה שסימה אמרה. אני חושב שהתרחיש היותר סביר הוא שאנחנו נראה את המשך האימות, חלקו אסימטרי בין ארצות הברית לבין איראן באזור, כאשר ארצות הברית לא מצליחה לממש את היעד האסטרטגי שלה להביא את איראן למסע ומתן, ואיראן לא מצליחה לממש את היעד האסטרטגי שלה להביא את ארצות הברית לוותר לה בנושא הסנקציות ולסגת מהלחץ המקסימלי שהיא החליטה כשזה המרכיב המרכזי של המדיניות שלה. המשמעות היא או שנמשיך לראות סוג של סטטוס קוו, עם אימותים לא משמעותיים, או אני מניח גם שהאיראנים לתקופה מסוימת יהיו גם יותר זהירים, על רקע החיסול של קאסם סולימני, והאמריקאים לא ימהרו לצאת לפעולות משמעותיות מול עיראק, אם באמת לא יחצה, מול איראן, אם לא יחצה הקו האדום שהממשל האמריקאי הציע. כך שיש פה תהליך שהוא אסקלטיבי, יכול להיות מתון, יכול להיות גם חריף, תלוי בהתפתחויות. אני חושב שאני צריך להיות יותר, גם מבחינתה של ישראל, יותר מודאג מהסוגיה של השחיקה בהסכם הגרעין, כי הוא מציב את איראן במקום שהיא יכולה לצבור אורניום בקצב מהיר יותר ממה שבהסכם. אני לא יודע אם היא תעשיר ברמה של צבאית, או תעשה פעולות יותר משמעותיות, זה תלוי גם איך יתפתח התהליך מול האירופים, והאם באמת זה יגיע למועצת הביטחון, אבל אנחנו יכולים לראות בהחלט התפתחויות משמעותיות בהקשר הזה, כי איראן תגיב על זה. איראן, אני חושב, לא תהיה במקום שבו היא לא תגיב על פעולות שקשורות להכבדת הלחץ עליה, בוודאי אם זה יגיע למועצת הביטחון.
אז הזכרת את ישראל, ואני רוצה באמת לסכם את הדיון במשמעויות לישראל.
תראה, ישראל, יש לזה כמה משמעויות. ראשית, יש לנו אימות עם האיראנים ועם המיליציות שהאיראנים הביאו בסוריה. זאת הסוגיה, לדעתי, החשובה ביותר מבחינת ישראל. זה על הגבול שלנו, אנחנו לא רוצים לאפשר שם ההתפתחות של תהליך של יצירת עוצמות צבאיות, בעיקר נשק מדויק וטילים ומטוסים ללא טייס, וכל הדברים האלה, אנחנו לא, ישראל הבהירה את זה, שהיא לא תאפשר לאיראן לבסס שם יכולות מהסוג הזה. לכן אני חושבת שמה, ובצדק, זאת עמדה ישראלית נכונה, אנחנו לא יכולים להרשות להם לייצר גבול נוסף, כמו הגבול הלבנוני עם חיזבאללה. ולכן אני מניחה שפה יש פוטנציאל להידרדרות מדי פעם. האיראנים מנסים, כשזה אירועים לא בעלי הד ציבורי גדול ומשמעויות גדולות, מנסים אולי לנסות להמשיך הלאה ולא להסלים את המצב, ובטח בלי סולימני יש שם באמת שאלות איך לעשות את זה. אבל זה לא בלתי אפשרי שתהיה הידרדרות שם, שהאיראני ברגע מסוים יחליטו להגיב, ישראל תגיב על התגובה, וזה עלול להידרדר. אני חושבת שגם בשאר אסד מוטרד מזה, כי בסוף הוא רוצה שתהיה לו איזושהי מדינה.
אולי גם פוטין.
ואולי גם פוטין, לא אולי, בטוח. לכן יש גורמים מרסנים, הייתי אומרת, על התהליך הזה, אבל זה תהליך שהוא יכול לצאת מכלל שליטה. זה השלכה אחת משמעותית מאוד. הדבר האחר הוא השאלה, מה קורה אם יש עימות במפרץ בין ארצות הברית לאיראן, או בעיקר בין ארצות הברית לאיראן, מחריף. אני חושבת שישראל לא צריכה להיות שמה. המפרץ הוא לא הגבול שלנו, אנחנו צריכים לעסוק במה שעל הגבולות שלנו בלבנון, בסוריה, זה מה שצריך להטריד אותנו, ושם אנחנו, ועזה כמובן, שם אנחנו צריכים להשקיע את המשאבים שלנו, אם זה נגד איראן, אם זה נגד שלוחיה של איראן. מה שקורה במפרץ, בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו צריכים לשבת בצד. עם כל הכבוד, אנחנו לא אימפריה, וכדאי שלא נשכח את זה, ומבחינתי זה מאוד מדהיג שישראל מדי פעם, מישהו בישראל זורק את האפשרות שאנחנו נשתתף בקואליציה במפרץ, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה לא תפקידנו, זה גדול עלינו לדעתי, ואין לנו שום סיבה להרחיב את גזרות ההתמודדות מול איראן. יש לנו מספיק, אנחנו צריכים להתמיד בהם, זה גזרות חשובות לנו, אנחנו לא צריכים ללכת למקומות האלה. האם תהיה התפרצות הסלמה רבתי בין ארצות הברית לאיראן? האם ישראל יכולה למצוא את עצמה בתוך זה? בהחלט כן. זה צריך להיות כמובן בסדרי גודל גדולים, איראן לא תתחיל לראות על ישראל לדעתי, אם יש איזה עימותים קטנים, אבל אם יהיה עימות רחב, אני רואה את ישראל לגמרי בתוך האירוע הזה, גם דרך חיזבאללה ואולי גם בדרכים אחרות. כך שיש בהחלט פוטנציאל להסלמה בשנה הקרובה.
אני רוצה להוסיף שלוש משמעויות מהזווית של הממשל האמריקאי בהיבט של ישראל. האחת, אני לא חושב שחיסול סולימני מעיד על כך שארצות הברית שינתה את מדיניותה ותתחיל עכשיו במהלך רציף לפגוע בתשתיות האיראניות במזרח התיכון, כחלק מהמאבק למנוע את החוות והעמקת ההשפעה שלה באזור, לא בסוריה, לא בעיראק ולא בתימן ולא בכל מקום אחר. אני לא רוצה להגיד שזה האירוע חד פעמי, אבל זה אירוע שנובע מאיזשהו סיבה, וזה לא מתוך החלטה אסטרטגית, לנהל עכשיו את המערכה מול עיראק, כמו שישראל מנהל את המערכה הזאת בסוריה. כך צריך לקחת את זה בחשבון. אני חושב שגם בעלי הברית של ארצות הברית באזור, בעיקר במפרץ, מבינים שארצות הברית לא נמצאת עכשיו במקום אחר ממה שהייתה לפני זה, בכל מה שקשור להגנה על אינטרסים שלהם מול איראן. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, התחיל תהליך של דיון בנסיגה האמריקאית מעיראק. אני חושב שהתהליך הזה יימשך. המוטיבציה האמריקאית לסגת מעיראק קיימת. השאלה היא מה התנאים, כמובן מתייחס למה שהיה בשבועות האחרונים, זה יותר קשה, אבל זה תהליך. יש פה צירוף של אינטרסים, גם מהצד העיראקי, גם מהצד של המיליציות העיראקית, וגם מהצד האמריקאי, שיכול להוביל לתהליך הזה, ויהיה לזה השפעה על ישראל. דבר שלישי, יש, אני חושב, פער עקרוני בין איך שישראל רואה את הסיכון של ההתנהלות של איראן בנושא הגרעין, ובין איך ארצות הברית רואה את זה. מבחינת ארצות הברית, איראן יכולה לצבור אורניום, זה לא איום. מבחינת ישראל, יכול להיות שזה איום, לפחות כפי שזה היה בעבר, וכאן אני חושב אם צריך יהיה לעשות תאום ציפיות, כי זה לא בטוח שאנחנו נשדר על אותו גל בכל מה שקשור לאינטרס הזה.
סימה ואלדד, תודה רבה לשניכם.
תודה.